שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים במלוא העוצמה בספר נתיבות עולם מאת המהר"ל מפראג, ואנחנו בנתיב דרך ארץ. נתיב דרך ארץ בפרק א' במהדורה שלפניכם, מהדורת ברקוביץ', זה בעמוד תקפ"ג בעמודה הימנית. עכשיו יש לנו דרך ארץ, זאת אחת מן המידות החשובות, יש לה הרבה מאוד משמעויות. היום כשאומרים דרך ארץ מתכוונים נימוס, תתנהג בדרך ארץ, בנימוס. אבל יש משמעויות נוספות, אחת מהן זה מלאכה, טוב תורה עם דרך ארץ. כמו שאדם עוסק במלאכה, נקרא שהוא עוסק בדרך ארץ. יש במובן, לפעמים גם כן דרך זה במובן של חיי אישות, לנהוג בדרך ארץ, זה הביאה נקראת דרך, ולכן דרך ארץ זה ההתנהגות של האדם בתור מסוגל לאישות, ויש דרך ארץ במובן היותר רחב, שזה מכלול המוסר. המוסר וגם הציביליזציה. וזאת המשמעות של הביטוי שנמצא במדרש ויקרא רבה, דרך ארץ קדמה לתורה. זאת אומרת שלפני שניתנה התורה, העולם מתנהג לפי איזה שהן נורמות. הנורמות האלה הן הנורמות של דרך ארץ, או מה שאנחנו קוראים המוסר, לא יודע אם המוסר הטבעי, אבל המוסר המוסכם, המוסר החברתי. מה ש... היוונים קוראים בשם אתיקה. אתיקה זה מערכת היחסים הרצויה בין בני האדם, וזה בנוי גם על מכלול של מידות, מידות שיש לאדם. כלומר, לא רק ההתנהגות שלו כלפי חברו, אלא המבנה הנפשי המתוקן שלו נקרא דרך ארץ או מידות, מידות טובות. כל זה קודם לתורה. עד כדי כך שהגמרא במסכת קידושין אומרת, על ושמתם על לבביך, או ושמתם את הדברים האלה, שמתם, אל תקרא ושמתם, אלא ושמתם, שהתורה היא שם, היא שם, זאת אומרת רפואה. היא רפואה למה? ליצר הרע. אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה, תבלין. כלומר, על ידי התורה אפשר לגבור על יצר הרע. אבל גם אומרת הגמרא, זכה נעשית לו סם חיים. לא זכה, נעשית לו סם המוות. כלומר, התורה יכולה לתת חיים, היא יכולה לתת מוות. תלוי במה? בזכה או לא זכה. מה פירוש הדבר זכה? יש משהו שאני עושה כדי לזכות, או כדי לזכך את עצמי, ואם עשיתי אותו, אז התורה מביאה לי חיים, ואם לא עשיתי אותו, התורה מביאה לי מוות. מה הדבר שנצריך לעשות? תיקון המידות, דרך ארץ. אז אם דרך ארץ קדמה לתורה, התורה מועילה. אם אדם אין לו מידות טובות, לא תיקן את עצמו על פי המוסר הכללי, הכלל אנושי, עדיף שלא ילמד תורה, כי התורה תקלקל אותו יותר. בסדר? ולכן יש הלכה, תלמיד שאינו הגון, אין מכניסין אותו לבית המדרש. אז זה המושג של דרך ארץ במובן המאוד מאוד רחב, מאוד מאוד כללי. ועכשיו אנחנו נלמד את מה שיש למהר"ל לומר על הנושא. בספר משלי, הרי בכל אחד מהנתיבים תמיד המהר"ל מביא מספר משלי. הוא לא היחיד, גם רבנו בחייה עושה את זה. שמע בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך. טוב, יש על זה הרבה... הסברים, מה זה מוסר אביך, מה זה תורת אמך. שלמה המלך, עליו השלום, רצה לומר, כי האדם בעודו בנערותו, יש לו ללמוד מדברי מוסר, המייסרים והמוכיחים את האדם שילך בדרך הישר. ועל דבר זה, צריך מוסר מן האב, אשר מייסר אותו האב, ואימתו מוטלת עליו. כלומר, אחד הדברים שגורמים לאדם לקנות מידות טובות, זה המורא. או נגיד את זה, הסמכות. זה שיש ציר של סמכות שאליו אני מתייחס, או כדי לקבל, או כדי לדחות. אבל יש קודם כל הערך של הסמכות. יש ויכוח בנושא הזה בין החינוך הבריטי לבין החינוך האמריקאי. החינוך הבריטי של פעם היה מאוד סמכותי, מאוד נוקשה, עונשים פיזיים וכללים מאוד מאוד ברורים כיצד מדברים עם המחנך ומדברים עם ההורים. היה מאוד קשה. כריאקציה לחינוך הזה, קם החינוך האמריקאי. החינוך האמריקאי בגדול אומר שהאבא צריך להיות חבר של הבן. לכאורה זה יפה, אבל יש פה בעיה. כי לבן שלי יש כבר 15 חברים בכיתה, בשכונה. אם אני אהיה חבר של הבן, יהיו לו 16 חברים. מה יחסר לו? אבא. כלומר, הוא כבר לא יודע האם יש נורמה מחייבת, הוא לא יודע אפילו אם הוא מורד או לא. כי אם יש נורמה, אני יכול גם, אז אני מודד את עצמי ביחס לנורמה, האם אני מקבל אותה או לא מקבל אותה, אם אני נאמן לה או מורד בה. אבל אם אני לא יודע, אם אין עמוד שדרה, אז אני בעצמי אבוד, אני לא יודע מה משמעות החיים שלי. ולכן זה חשוב, שכל ילד ישמע פעם אחת בחיים, זה מספיק פעם אחת, את המשפט החשוב, כי אני אמרתי. המשפט הזה הוא נפלא, כי הוא לא מתנה את ההתנהגות בהסבר. הרי אם אני דורש ממך הסבר מדוע עליי לעשות, אז בעצם אתה שווה לי, בעצם אין פה סמכות. אם אני אומר, כי אני אמרתי, אחר כך יש גם הסבר מדוע אמרתי. אז אפשר להתווכח על זה, אבל זה לא ההתניה. כן? אז זה, לכן גם פה המהר"ל, חוזר לנושא הזה, מדבר על מוסר אביך. האבא הוא בעל הסמכות, והוא המקור גם של ההכרה המוסרית. המרידה במוסר, שנמצאת בכמה השקפות עולם, היא בעצם המשך של תסביך אדיפוס קולקטיבי. מה זה תסביך אדיפוס? זה שהאדם רוצה להרוג את אבא שלו. ואתה תמודע. למה הוא רוצה להרוג את אבא שלו? כי הוא רוצה את אמא שלו. ואבא מפריע, הוא ממסך. כן? אז אפשר לומר, במובן מסוים, ערכי המוסר, במיוחד של עם ישראל, אבל ערכי המוסר בכלל בעולם, הם כמין מוסר אב. ולכן המרידה, היא נמדדת ביחס לאותו תסביך שפרויד דיבר עליו. ואיזה גיל זה? זה ילד קטן מאוד. כן, זה בתת מודע, כן? זה לא במודע. במודע זה לא עובד ככה. טוב, כמו שאמרו זל, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, כי הבן ירא מן האב, יותר מן האם. ולכך אמר שמה בני מוסר אביך. הרי בכיבוד התורה אומרת, כבד את אביך ואת אמך. אז התורה הקדימה את הכבוד של האב לכבוד של האם, מפני שיש נטייה טבעית לאדם לכבד את אמו יותר. לעומת זה במורה, איש אמו ואביו תיראו, שאדם מתיירא יותר מאביו מאשר מאמו, לכן התורה הקדימה את מורה האם למורה האב. אגב, הדבר הזה מלמד אותנו דבר מאוד חשוב, שהתורה איננה ביטוי לטבע של האדם, אלא היא באה לתקן את טבע האדם. מה? כן, אבל יש הרבה פעמים, אתה רואה אמירה רומנטית אצל הדתיים, שהתורה זה טבע האדם. זה לא נכון. התורה זה הרבה פעמים גם מנוגד לטבע האדם, אלא זה צריך לתקן את הטבע הזה. בסדר? טוב. אז לכן גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה עולם, כי הבן ירא מן האב יותר מן האם, כך אמר שמה בני מוסר אביך, וכאשר ירגיל עצמו בעודו נער, ירגיל בם, ובזקנותו לא יסור ממנו. ואמר, ואל תיטוש תורת אמך. פירוש הדבר, שהוא דרך ארץ, שהוא הנהגה שהוא ראוי לאדם. כן, הרי למה זה תורת אמך? תורה, האמא לא חייבת ללמוד תורה. האבא מחויב. אז מה זה תורת אמך? מסביר המהר"ל, זה לא תורה. זה דרך ארץ. שהוא הנהגה שהוא ראוי לאדם, ואין בזה דברי מוסר שהם קשים על האדם, רק הדרך שנוהגים בין האדם, והם דרך חכמים, והם נקראים דרך ארץ. וכמו כל המסכתה של דרך ארץ, שהוא הנהגה הישרה והטובה. כן, יש מסכת שנקראת מסכת דרך ארץ. באיזה סדר של המשנה זה נמצא? לא, זה לא בסדרי המשנה. זה לא במשנה בכלל. לא. מסכת דרך ארץ היא מהמסכתות החיצוניות, הנקראות מסכתות קטנות, מודפס בסוף מסכת עבודה זרה. אחרי עדויות. בסדר? אז זה לא חלק מהמשנה, זה ברייתא. נקראת מסכת דרך ארץ. יש דרך ארץ רבה ויש דרך ארץ זוטה. שתי מסכתות דרך ארץ. אז אומר, כל המסכתה של דרך ארץ, שהוא הנהגה ישרה וטובה, שם לא תמצא הלכות במסכת דרך ארץ. ונראה מה שנקרא דרך ארץ, ולא נקרא דרך עולם. זה דרך העולם, זה מה אתה אומר ארץ? מפני כי הארץ היא יישוב בני אדם, ומי שנוהג בדרך זה, אינו מן היישוב כמו שהתבהר. ולכך נקרא דרך ארץ, ומדברי חכמים שמפרשים כך. זאת אומרת, יש התנהגות של האדם בחברה, יש ההתנהגות של האדם בג'ונגל. כשהוא בחברה זה נקרא ארץ, כשהוא בג'ונגל זה מחוץ לארץ. זאת, כן, לא, זה לא במובן של חוץ לארץ, אבל זה, מה שאומר, זה אריסטו אמר, האדם הוא חיה פוליטית, נכון? זואון פוליטיקון, ככה אומרים ביווניס. כן. ובקידושין, כל שישנו, הנה הוא מביא כאן משנה שמדברת על זה, כל שישנו במקרא, ובמשנה, ובדרך ארץ, לא במהרה הוא חוטא. שנאמר, והחוט המשולש לא במהרה ינתק. וכל שאינו לא במקרא, ולא במשנה, ולא בדרך ארץ, אינו מן היישוב. זאת אומרת, הוא בעצם חיית טרף. האדם הבלתי מחונך, כן, אז יש במיתוס של ספר הג'ונגל, מוגלי, כן, מוגלי, הוא מוסרי. אבל זה המצאה של וולט דיסני, או יותר נכון של רודיארד קיפלינג, נכון? אבל המציאות של האדם בתוך חיי הג'ונגל המקוריים, זה שהוא חי הטרף. האדם זאב לרעהו. כן? רק כשנבנית החברה, אז יש דרך ארץ. אגב, יש על זה ויכוח קדום. למשל, היה גוי אחד בשם רוסו, הוא המציא את המושג של הפרה הטוב. הוא הניח שהאדם בטבעו טוב, מוסרי, והתרבות האנושית, החברה, היא זו שמקלקלת אותו. זאת אומרת, האדם יש לו מלכתחילה רק יצר הטוב, היצר הרע בא לו מהחברה. פרויד אומר את ההפך הגמור. האדם הוא מלכתחילה חיית טרף, הוא רע. הערכים הם כפייה של החברה על האדם הפרטי. כלומר, היצר הטוב בא מבחוץ. בסדר? זה השיטה הפוכה. שיטה שלישית אומרת שהאדם הוא בטבעו לא טוב ולא רע, אלא מה שהוא יעשה מעצמו, זה מה שיקבע אם הוא טוב או רע. כן? כלומר, האדם כמו דף חלק, והוא כותב את עצמו במהלך ההיסטוריה, במהלך החיים שלו. זה השיטה השלישית, הביהביוריסטית, מצויה הרבה פעמים בפסיכולוגיה האמריקאית במיוחד. והשיטה הרביעית, זה השיטה המצויה בתורה, שיש לאדם שני יצרים, יצר הטוב ויצר הרע. יצר הטוב מקורו בנשמה, יצר הרע מקורו בטבע, לכן יצר הרע קדום בהתנהגות של האדם, לכן הגמרא אומרת על יצר הרע שהוא מלך זקן. למה הוא מלך זקן? כי הוא קדם ליצר הטוב. אז זה מה שכתוב כאן, מי שאינו לא במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ, אינו מן היישוב, אמר רבי יוחנן, ופסול לעדות עד כמה. ופירוש זה. עכשיו, מקרא היא התורה. כן? מה זה מקרא? תנ"ך. התורה. מה? שהיא החוכמה העליונה האלוהית, שהיא מן השם יתברך לגמרי, ודרך ארץ הוא שכל האדם. מה שיחייב לעשות לפי השכל של אדם, ואיך יהיה נוהג, וכמה דברים שהם לפי שכל האדם, וזו החוכמה התחתונה, כמו שהתבר, אבל היא חוכמה. אז יש תורה, קצה אחד, עליון, דרך ארץ, קצה תחתון. מה יש באמצע? מה אמרה המשנה? כל מי שאינו לא במקרא. יפה, אז מה באמצע? משנה, יפה. בין מקרא לבין דרך ארץ יש לנו משנה. בסדר? אומר המהר"ל, אבל המשנה הוא כמו אמצעי בין החוכמה העליונה שהוא המקרא, ובין דרך ארץ שהיא החוכמה של האדם. למה המשנה זה באמצע? מי כתב את המשנה? מי אומר את המשנה?
בני אדם.
כלומר, התורה שבעל פה היא שיתוף פעולה בין הדיבור העליון לבין השכל של האדם. זה מה שעושה המשנה, מה שעושה הגמרא גם. אז מי שאינו לא במקרא, דיינו חוכמה עליונה, ולא במשנה חוכמה אמצעית, ולא בדרך ארץ חוכמה תחתונה, אינו מן היישוב. בסדר? ולכך, החוכמה הזאת היא כמו אמצעי בין החוכמה העליונה שהוא המקרא, ובין דרך ארץ שהוא חוכמה אנושית. כי החכמים יש להם שכל נבדל. ולפיכך יש כאן שלוש מדרגות, זו על זו. כאשר מתחזק הדבר על ידי שלושה מדרגות, דבר זה הוא חזקה. ולכך לא במהרה הוא בא לידי חסרון, אחר שיושלם על ידי שלוש שלמות, זו למעלה מזו. אין כאן חיסרון כאשר ידוע לנבונים. כי החטא הוא מן החומר כאשר התבהר פעמים הרבה, ולו שלושה כולם שכליים. ולכך אינו חוטא ואבן זה. כלומר, אם אדם יש לו שכל, לא משנה איזה שכל זה, הוא גובר על החטא. יש מחלוקת בנושא הזה בין אפלטון לבין אריסטו. אפלטון אומר שאם האדם היה יודע את הכל, לא היה חוטא. כי החוכמה היא שלמה, היא שלמות האדם, ולכן החטא שהוא חיסרון באדם לא יכול לפגוע באדם. עד כאן דברי אפלטון. אריסטו אומר לא נכון, המציאות מראה אחרת. מה זאת אומרת המציאות? שאנחנו רואים אנשים שהם חכמים, וחוטאים. נשאלת השאלה, האם זה באמת פרחה? לא, כי אתה יכול להגיד, החכמים שחוטאים, סימן שהם לא חכמים. אז הוויכוח לא... עכשיו, הרמח"ל, מה? אחרת זה לעשות רע. עכשיו, נשאלת השאלה, מה אומר על זה רמח"ל? רמח"ל, בסוף... מסילת ישרים, יש בחלק מהמדורות, הדפיסו חיבור קטן של רמח"ל שנקרא דרך עץ חיים. מכירים? זה הקדמה שלו לכלך פתחי חוכמה. ושם הוא נוקט כדעת אפלטון. הוא אומר במפורש, אם האדם היה יודע הכל, או לא היה חוטא. איך הוא כותב? יפה, אפשר גם זה לומר. מה זה לדעת הכל, הכל, הכל? זה להיות אלוהים, זה צודק. אז זה הכל כפי שאדם יכול לדעת. טוב, אז זה כבר... משהו באמצע כזה. אנחנו יודעים שחוכמת האדם מוגבלת. כן, זה נכון. אבל אם ייתן כל עניינו לתורה, אפשר להגיד, תשמע, מה אני צריך בכלל דרך ארץ? יש לי תורה, זה מספיק. כן, זה שיח שאפשר לשמוע הרבה פעמים.
מה זה המשפט הזה? אחר שהושלם על ישראל שלמויות זו עם זו, אין כאן כסרון קשה ידוע לנבונים, אפשר במשפט קצר למה הוא רומז פה.
מה זה הנבונים שהוא מדבר עליהם? הנבונים זה חכמי הקבלה. חכמי הקבלה הם מסבירים את הרעיונות האלה בתור דברים מהותיים. למשל, שלושת המדרגות שאנחנו מדברים עליהם נקראים נפש, רוח ונשמה. נפש, חוכמה תחתונה, רוח אמצעית, נשמה עליונה. ואז התורה מתאימה לנשמה, המשנה לרוח, והדרך ארץ לנפש. כן, זה מה שהוא מתכוון. אבל, אם ייתן, כלומר, הרבה פעמים הוא אומר, מי שלמד קבלה, בימי המהר"ל, זה לא היה מקובל להפיץ את הרעיונות האלה. כן, זה היה יותר שמור ליחידי סגולה. אבל, אם ייתן כל עניינו לתורה, תגיד, מה אני צריך דרך ארץ, מוסר טבעי, אני מסתדר עם התורה, זה מספיק. כן, אני זוכר בזמנו, הייתה חתונה של תלמיד של מכון מאיר בקיבוץ. ובנו הוא בא, הוא היה בעל תשובה, בא מקיבוץ מאוד חילוני. הוא עשה את החופה בקיבוץ. נסעו לשם כמה אוטובוסים של מכון מאיר, ושם שמו מזנון. כל אחד היה צריך לקחת צלחת, לעמוד בתור, לקבל במזנון. ואז הגיע הבחור שהיה חדש במכון, נכנס באמצע התור. שאלו אותו, למה אתה עושה? זה אומר, זה לא כתוב בשולחן ערוך. אני ראיתי את זה במו עיניי. טוב, אז מה שאומר כן, אבל אם ייתן כל עניינו לתורה, אבל גם שהתורה היא המעלה מהכל, אין הדבר הזה ראוי לאדם במה שהוא אדם. כי מצד שהוא אדם, יש לנהוג בדרך ארץ. כלומר, עוד לפני שאתה מקבל תורה, יש הנהגה של האדם באשר הוא אדם. ומה שאמרו לא במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ, לא אמר בתלמוד שמזכיר תלמיד עם המקרא ועם המשנה, כי המקרא והמשנה על ידם המעשה, ואין התלמוד שייך לדבר זה כלל, כי הוא פלפול בלבד. וכאן רצה לומר שלא במהרה הוא חוטא, כיוון שיש עמו המעשה, אשר בא לידי מעשה של חטא. ואמר, שאם אין בו אלו שלושה דברים, אינו מן היישוב. והרמב״ם, בפירושו למשנה שם, פירש, שאין תועלת בו אל יישוב העולם. אבל להוציא אותו מן המקום, הוא תועלת למדינה עד כאן, ואין נראה פירושו. כלומר, מה זה אינו מן היישוב? תוציא אותו מן היישוב. אין ככה הרמב״ם מבין, אם הוא כזה פרי אדם, מה הוא עושה בחברה האנושית? תזרוק אותו. כן, מי שאין בו שלושה. זה מה שכתוב. זה משנה.
הוא ככה הרמב״ם פירוש.
מי שנגיד יש בו שתיים. אני רוצה לחזור, כדי לענות על השאלה שלך, הרי זה שאלה על המשנה. צריך לראות מה המשנה אומרת. מה המשנה אומרת? הנה הוא הביא לך בעמודה הימנית. בקידושין, כל שישנו במקרא ובמשנה ובדרך אצלו במירה הוא חוטא, ההמשך שמה, וכל שאינו לא במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ, אינו מן היישוב. אז הכוונה שאין לו, כמה? שלושתם. נכון? בסדר? איך אני יודע? כי קראתי. בסדר. אז המהר"ל אומר, אין נראה פירושו, אבל פירוש היישוב הוא מיוחד לאדם שהוא אדם שכלי. כלומר, לא שזה הוראה מה לעשות איתו, כפי שהרמב"ם מבין, אלא זה הגדרה שלו. הוא לא מן היישוב, הוא לא בן אדם במובן המדיני של המילה. כי הבעלי חיים שהם טבעיים ולא שכליים, הם בים או במדבר ואינו נקרא יישוב. וזה שאינו לא במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ, שהוא חסר השכלי לגמרי, אינו מכלל בני אדם שהם מן היישוב, שהם המציאות. אבל הוא נמשל כמו בהמה. וחיה לגמרי שאינו ביישוב רק במדבר, וזה שאמר שאינו מן היישוב. ולכן, ואמר רבי יוחנן שהוא פסול לעדות. מה זה עדות? עדות זה המציאות. כלומר, עדות גם קובעת, יש סוגי עדות בהלכה. יש עדות לדעת מה קרה, ויש עדות כדי לעשות מציאות. למשל, אם אתה רוצה להעיד בבית דין, האם פלוני הזיק לאלמוני? אתה מביא עד. כלומר, זה נותן מידע. דיין צריך לדעת מה קרה, לכן הוא הביא עד. ויש עדות כדי לקבוע את המציאות. חתונה בלי עדים זה לא חתונה. גט בלי עדים זה לא גט. כלומר, העד עושה את המציאות. אז זה מה שאומר כאן רבי יוחנן, שהוא פסול. הוא רצה לומר שהעד מעיד על הדבר איך הוא נמצא. שזהו עניין העדות, ואדם כמו זה שאינו מן הנמצאים, כמו שאמרנו, אינו מן היישוב, ואם כן אינו נחשב מן המציאות, ואיך יהיה מעיד על דבר הנמצא? כי כל אשר אין לו מציאות גמור, רק חסר, אין ראוי להעיד על המציאות שכך הוא נמצא. ולפיכך נשים פסולות לעדות. אפילו היא מרים הנביאה. כלומר, זה שנשים פסולות לעדות, זה לא בגלל שלא מאמינים להם, כי פה לא מדובר פה על קבלת המידע, כי בשביל המידע, אז הבדין יכול גם לזמן נשים. אבל מה שהעדות עושה, היא יוצרת מציאות. מה קוראים אנשים? אף על גב שהיא נאמנת בכל דבריה, אין מדרגת העדות לנשים, שהאישה אינה עיקר המציאות. רק האיש עיקר המציאות, והאישה היא מציאות חסר, ומפני כך פסולה לעדות, שהעד מעיד על אמיתת המציאות. מה זאת אומרת שהיא לא עיקר המציאות? אם אנחנו רואים כיצד ההיסטוריה התנהלה במשך אלפי שנים, השליטה הגלויה הייתה של הגברים. ושל נשים זאת שליטה סמויה. אתם אומרים, חפש את האישה, אומרים הצרפתים. כלומר, מה מניע באופן סמוי את גלגלי ההיסטוריה? נשים, באופן גלוי, גברים. זאת אומרת שהמציאות נקבעה, בלי קשר לפמיניזם או לא פמיניזם. אנחנו מדברים על נתונים היסטוריים. הזכריות היא הפעילה והנקביות הנפעלת. ולכן תמיד ראינו שהזכריות היא זו שניהלה את ההתקדמות של ההיסטוריה מאז שהחלה ההיסטוריה. לפני כן לא, בחברה הפרה-היסטורית זה הפוך. בחברה הפרה-היסטורית הייתה מטריארכליות. בדרך כלל נשים הם ניהלו את העניינים. מה קובע אגב במדע למה קוראים התחלת ההיסטוריה? מתי מתחילה ההיסטוריה במדע? הכתב, המצאת הכתב. וברגע שהומצא הכתב, וכנראה גם המהפכה החקלאית קשורה לזה, אז התהפך הגלגל, וגברים הם אלה שהתחילו לשלוט בחברה. עכשיו, זה כנראה הוא רוצה לומר שהכתב הוא המצאה בעלת אופי זכרי. כן, ויותר מאשר, כלומר זה הטבעת רושם. ובפסיכואנליזה אפשר גם להבין את זה. עכשיו, לכן הוא אומר, האישה היא מחוץ למציאות העיקרית, ולכן היא בהיקף. כיוון שהיא בהיקף, אינה קשרה לעדות. ועוד, שימו לב שאצל המערל זה לא, אין פה שלילה של האישה, כן? יש פה הגדרת המעמד, מה? כי העדות זה עיקר המציאות. זה בא לומר שזאת המציאות. ועוד, כי האישה, מדרגתה, חומרית, ואין לחומר מציאות בפועל לגמרי, כאשר ידוע כי החומר אין מציאותו בפועל. מה זה חומר במערל?
לצורה מול חומר?
כן, חומר מוצר, מה, זה ולא גשמיות. יש הבדל במערל, זה לא תמיד שמים לב, בין גשמי לחומרי. גשמי זה מה שהיום אנחנו קוראים חומרי. כלומר, מה שהחושים תופסים. בפילוסופיה של ימי הביניים, המילה חומרי עניינה מה שבכוח ולא בפועל. כן? כלומר, הצורה מוציאה אל הפועל את החומר, החומר עליון יותר. כלומר, בחומר אין הגבלות. והצורה היא המקבילה.
אז זה לא האידאה?
לא, זה כבר בתקופה מאוחרת יותר. ועוד כי האישה מדרגתה חומרית ואין החומר מציאות בפועל לגמרי, כאשר ידוע כי החומר אין מציאותו בפועל. וכן עבדים, שנאמר עליהם, שבו לכם פה עם החמור, עמד דומה לחמור, וכן עם הארץ שהוא בעל חומר, אשר מן הדין הוא פסול לעדות, רק שלא יהיה כל אחד ואחד בונה בנה לעצמו. וכל זה כי עם הארץ, יש לכן, יש הלכה, שמקבלים את העדות של עם הארץ כדי שהוא לא יעשה קט בפני עצמה. אשר מן הדין פסול עדות, רק שלא יהיה כל אחד ואחד בינינו לנסוף, וכל זה כי עם הארץ הוא חומרי, והוא עצמו אין לו מציאות ברור בפועל, כי אין החומר נמצא בפועל, כמו שידוע לכך, אין ראוי להעיד על המציאות שאין בן אדם מדרגה זאת. אז זה, אם כן, עד כאן הרעיון העיקרי, הראשון, שיש ערך לדרך ארץ בתוך שייכות אל החברה האנושית. אם אין דרך ארץ, אין שייכות לחברה האנושית. כן. איזה שיטה? של האנגלית? אצל הבריטים? זה יפסיק בעידן המודרני. אבל זה לקח הרבה זמן עד שהם השתחררו מזה. כן? אני לא בטוח שהם יצאו מאושרים הבריטים. כן? מה? לא, אז זה שתי בחינות. כי עם הארץ גם לא מוציא אל הפועל את שכלו. עם הארץ, הוא יכול היה להיות חכם, והוא לא. אז זה חיסרון. מי, אתה מתחכם? כן. השכל נותן הגדרות, וזה עצמו היתרון והחיסרון שלו כאחד. כי אדם שרגיל למחשבה שכלית, אז הוא מסוגל לחשוב רק לפי תבניות השכל שלו. ואז הוא מתרחק מן הטבעיות. לכן אומרים, למשל, אם יש לך ספק לגבי אות בספר תורה, אתה לא יודע אם האות הזאת קשרה או לא, מה אתה עושה? מביא ילד. כי עדיין אין לו שכל. אז הוא יודע מה האות. החכם הוא לא ידע להגיד לך. טוב, עוד שם, שאלנה.
אין לו מציאות.
אמרץ, אין לו מציאות, כן. לא, אז לפעמים, זה לא בדיוק עידוד, מצרפים אותו לברכת המזון, לזימון. כן, הרי בעיקרון, אמרץ לא יכול לזמן. אבל נותנים לו. למה? כי לא רוצים שהוא יעשה במה לעצמו. והוא יתחיל לעשות זרם של עם הארץ, עמי הארצות לכנסת. כן, עוד דברים כאלה. עוד שם, וכל מי שאינו לא במקרא, ולא במשנה, ולא בדרך ארץ, דור ממנו הנאה, שנאמר, ובמושב לצים לא ישב עד כאן. מה זה לץ? לץ זה, זאת השקפה, שאומרת שאין שום דבר חשוב בעולם. כן? זה יכול להיאמר בצורה רצינית, מגוהצת, יפה, אבל זה, 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 זה התוכן של הלץ. אז על זה אומר, אומרת הגמרא, דור ממנו הנאה. בדבר זה מבואר, מה שבארנו במקומו, כי הליצנות הוא דבר שאינו מן מציאות העולם, שהרי הוא ליצנות והווי. כן? כלומר, ליצנות זה דבר לא רציני. כן? מה? מה אתה מתכוון? קהלת זה התמודדות עם זה. מה, מה אומר קהלת? הכל הבל. בעצם מה הוא מתכוון קהלת? הוא אומר, בוא ננסה לבדוק אם זה אמיתי, שהכל הבל. המסקנה, הכל נשמע את האלוהים מירה ותפותיו שמו. כן. אז, כן, אפשר למצוא הרבה שטויות. למשל, יש סרט של וולט דיסני, פנטזיה, מכירים? אז, לא, סרט, שוליית הקוסם. שוליית הקוסם. אז, אז בן אדם הולך על הגבי הצוק, ממשיך באוויר, ופתאום הוא שם לב שהוא באוויר, אז הוא נופל. כן? או שהוא רץ בחזרה אל הצוק. כן? אז זה שטויות, כן? אפשר להביא הרבה דוגמאות של שטויות. האמת היא שהתקשורת הישראלית מנדבת הרבה ליצנויות, בערך פעמיים ביום, לפחות. כן? טוב. ודבר זה מבואר מה שבארנו מקומו, כי הליצנות דבר שאינו מן המציאות, מציאות העולם, שהרי הוא ליצנות והווי, וזה שאינו לא במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ, עד שאינו נחשב מן היישוב, הרי אינו מן המציאות, כמו שאמרנו, וכיוון שאינו מן המציאות, ולכך מושבו מושב ליצים, שאין מעשה הליצנות נחשב מן המציאות, כמו שהתבהר. עוד שם, האוכל בשוק, דומה לכלב, ויש אומרים שהוא פסול לעדות. מה זה בשוק? שוק אצל חזל זה רחוב. אדם אוכל ברחוב. פירש רשי, הועיל ואינו מקפיד על עצמו. זה, זה, הרי, זה מבזה אותו. מה? זה לא מכבד את עצמו. מה? איפה ראית שאנשים אוכלים בשוק? אז אם יושבים זה כבר לא נקרא לאכול בשוק. כן, עופר, כן. אז יש איזה דיון בשולחן ערוך, מה הוא אוכל בדיוק? יש דברים, הלכת עם מסטיק בפה, פסול לעדות? כן, לא, זה לא. טוב. והגשו בתוספות על זה שבירושלמי, רבי שמעון בר רבי, אבי אכיל בשוקה. חזי רבי מאיר, אמר, אין שבח לתלמיד חכם לאכול בשוק, ומשמע שלאחר, אין קפידה לאכול בשוק. כן, זה הקושיה. של התוספות, בשם הירושלמי. ולפי דעתי אין זה קשיה, דלא באחד הזמנה פסול. או דומה לכלב, רק אם הוא רגיל בכך. מה שאכל רבי שמעון בר רבי, היה דרך הרעי. ועל זה, כלומר, פעם אחת אכלת פלאפל בתוך כדי שאתה הולך ברחוב, זה לא פוסל אותך לעדות. אבל אם תמיד ארוחת הצהריים שלך זה שאתה אוכל בשוק, ברחוב, הדבר הזה פוסל לעדות. ועל זה אמר שאין שבח תלמיד חכם, לתלמיד שיוכל בשוק, אף דרך הרי שנחשב ככלב, כי אין בבעל חיים מי שאין לו כבוד כמו הכלב, והוא בריאה פחותה, משולל מן הכבוד, ואינו נחשב מן הנמצאים. בדבר זה בארנו בכמה מקומות. שימו לב להבדל בין חתול לבין כלב בנושא הזה. למשל, עשיית הצרכים, החתול מכסה את צרכה. כן, מה שאין כן, הכלבים שמחפשים את העץ הקרוב. לא. תלמיד חכם שיוכל בשוק, הוא ייפסל לעדות. הולכי דרכים. אז זה כתוב שצריך להפוך את עצמו. לאכול אל הצד. כן? לא שמהלך בגאווה ובוז ואוכל את הפלאפל שלו, או את הלאפה, אלא שהוא הולך הצידה. מה כיוון? הבאנו עכשיו...
בגלל גאווה בבוז או בגלל...
לא, כי הוא לא מקפיד על עצמו. מה, הרי זה שרואים אותך אוכל, זה לא מכובד. כתוב אפילו שתלמידים לא יאכלו עם רבם. בניגוד לחסידים, אגב. כן. כן, מה אתה אומר?
רק שאלה, כי
אני... אני רק שאלה, כן.
אנשים שאוכלים לפעמים, או אוכלים בדרכים, וכי הם רעבים, או בכלל שהם...
למה אדם אוכל, אתה שואל? למה אנשים אוכלים?
לא, זאת אומרת, אם זה בא מתוך הגאווה או מתוך ה...
זה מתוך שהוא לא מכבד את עצמו, זה הכוונה. הוא לא מכבד את עצמו. גם כן, כתוב שהערומים, או גם אנשים שכמעט ולא לבושים, אז גם כן פסולים לעדות, כי הם לא מכבדים את עצמם. אבל אם הם לא לבושים, נגיד, בחוף, זה בסדר. כן, טוב. ועל זה אמר שאין שבח תמיד שיוכל בשוק, אף דרך הרי שנחשב ככלב, כן בעל חיים מי שאין לו כבוד כמו הכלב, ובריאה פחותה משולה מן הכבוד, אין עכשיו מן הנמצאים, ודבר זה בערנו בכמה מקומות. וכך אמר כתוב, מאסתים לשיט עם כלבי צוני. כן, זה יוב, כשהוא יורד על החברים שלו, אז הוא אומר, אשר מאסתי אבותם לשיט עם כלבי צוני. כן, איזה... וכן כתיב, הראש כלב אנוכי. מי אמר את זה? אבנר. אבנר אמר את זה. שכל זה יורה שהכלב הוא בריאה פחותה, כאשר ידוע. אה? גוליאת אמר, מה, אני כלב שאתה בא אליי במקלות? כן, כן, ברור, ברור. לא, אבל מה שאבנר אמר זה שישבושת ביזה אותו. אז מה, אתה, אני סתם ראש כלב?
אולי גוליאת באמת היה כלב, אז הוא לא מביא את
הדוגמה שלו. מי?
גוליאת באמת היה כלב, אז
אפשר לדעת משהו. טוב. ויש, מה?
ראש היום אומר את זה על הכלל.
לא, הוא אומר על החברים שלו שם. הוא יורד עליהם, חבל, הירידות של יוב זה משהו. כן. ויש אומרים שהוא פסול לעדות, שסובר שגם זה לא נחשב מן הנמצאים כלל, כאשר נוהג כך לכל בשוק, וכיוון שאינו מן המציאות, אין ראוי שיעיד על המציאות, שכל העד מעיד על המציאות, איך הוא נמצא. ופירוש זה ברור למי שיודע להבין, והנה כל מי שיוצא מן הדרך ארץ, אינו נחשב מן המציאות כלל. לא, אז כוונה שזה... יש הבדל בין אמצע המציאות לבין צידי המציאות, כמו אמצע הרחוב וצידי הרחוב. אז יש מי שבא להעיד, זה מי ששייך אל אמצע המציאות, אל המציאות העיקרית. ומי שלא, אז לא. הוא בפרק אין עומדין. אה? טוב, תלוי באיזה מקומות. מקומות, כן, יש קוד לבוש, מה שנקרא. כן, כן, ברור. אבל למשל, האם אדם יכול להיות חזן בקיבוץ, במקום שכולם במכנסיים קצרות? כולם במכנסיים קצרות, וגם אם יבוא נשיא המדינה, אם יקבלו אותו במכנסיים קצרות, אז זה מותר. ובפרק אין עומדין, שנו רבותינו, ארבעה צריכים, אגב, יש למשל בית הכנסת הספרדי באמסטרדם, ליד התיבה יש כובעים, כובעי צילינדר. אתה עולה לתורה, אתה צריך לשים כובע צילינדר. כן, כן. כן, מה אתה אומר?
הפסוק המלא זה, ואתה שחקו עליי צעירים ממני לימים, אשר מאסתי אבותם לשיטים כלבי צוני.
אני יודע.
לא יכול להיות הרעים, אבל שהם צעירים ממנו.
הם היו צעירים ממנו. הוא היה מבוגר יותר. טוב. והוא בפרק אין עומדין. שאנו רבותינו, ארבעה צריכים חיזוק, תורה ומעשים טובים, תפילה ודרך ארץ. תורה ומעשים טובים, תכתיב, חזק ואמץ. כן, זה נאמר שם, לבלתי איסור ימין ושמאל. תפילה, דכתיב, קווה אל השם חזק ויאמץ ליבך, וקווה אל השם. דרך ארץ, דכתיב, חזק ונתחזקה בעד עמנו ובעד ערי אלוהינו. כן, כלומר, זה דרך ארץ. להתחזק בעד עמנו. כלומר, כל אדם שנלחם למען אומתו, אז הוא עושה דרך ארץ. וביאור עניין זה, אגב, שימו לב שלכל אורך הדברים, אין שום מקום שבו המהר"ל טועה לחשוב שדרך ארץ לומדים מן התורה. דרך ארץ קדמה, זה התנהגות טבעית. וביאור עניין זה שכל דבר אשר יש לו, יש מתנגד אליו, צריך חיזוק כנגד זה. והתורה צריכה חיזוק מאוד, כי האדם בעל גשם ובעל חומר, ולכך צריך האדם חיזוק מאוד להתגבר על החומרי. ומעשים טובים, צריך האדם התנגדות נגד יצרו שהוא כנגדו, צריך התרזקות כנגדו. תפילה, צריך התגברות נגד המקטרגים שאדם רוצה שייתן לו דבר שאינו ראוי לו מעצמו, והם המקטרגים על האדם בתפילתו. ולפיכך צריך אדם לחזק בתפילתו כאשר יבקש דבר שאינו ראוי לו מצד עצמו לפי הטבע, ויש מתנגד אל דרך ארץ. כלומר, תגיד, דרך ארץ זה דבר טבעי? לא, זה לא נכון. הטבע מתנגד גם לשכל האנושי. כי דרך ארץ הוא לפי מה שנותן השכל, ולכך צריך האדם להתגבר בשכלו על הטבע החומרי, שהטבע החומרי אינו רוצה רק בטבע בלבד, מבלי שום הנהגה שכלית, ולפיכך צריך חיזוק. אנחנו רואים למשל, אנשים מוכנים לעשות הרבה דברים, שעל פי השכל הם מזיקים להם. למשל, לעשן, לאכול לא בריא, יש הרבה, כן. יש הרבה דברים שבני אדם נמשכים אחרי טבעם, ולמרות שזה גורם להם נזק, גם שהם לא נוהגים מהנהגה בריאה, לא מתעמלים, לא כלום. הדבר הזה הוא, זאת אומרת שגם הדרך ארץ צריך חיזוק. מה?
החנונים שמזכירים.
מה החנונים? לא הבנתי.
הילדים שנמצאים בעצם,
כן, כן, ברור. אגב, יש טענה שיש תום הילדות. אז כדאי פעם אחת להסתכל על חצר בית ספר בזמן ההפסקה. ואז נראה אם יש תמימות של הילדות. כן. וכל אלו ארבע דברים, מה? שמה? אבל זה לא תורה. זה בגלל, נתיבות עולם, זה נתיב, זה ה, זה הדרך ארץ שקדמה לתורה. אז לכן יש 33 נתיבות, בעוד שבספר יצירה כתוב 32 נתיבות. אז המהר"ל, בהקדמת נתיבות עולם, אתה בוודאי זוכר, כיוון שאנחנו מגיעים לקראת סוף הספר, בהקדמת נתיבות עולם, המהר"ל אומר שצריך להקדים את התורה כי אם אין תורה אין דרך ארץ, וצריך אבל כל 32 נתיבות כי אם אין דרך ארץ אין תורה. כלומר, לכן זה הראשון, תורה, האחרון דרך ארץ. כן. וכל אלו ארבע דברים שזכר הם דברים שאינם מצד עולם הזה, שהוא עולם טבעי. כי התורה היא שכלית, ואין השכל ראוי לעולם הטבעי. וכן, המעשים הטובים הם מעשי האדם הטובים. שאין המעשים הטובים מעשים טבעיים כלל, כי הרי יש גם מעשים רעים שאדם רוצה לעשות. וכן, התפילה להביא דבר מן השם יתברך שאינו לפי הטבע, וכך דרך ארץ שהוא הנהגת העולם לפי סדר השכלי, במה שהוא אדם שכלי, ואינו לפי הטבע. ויש לך להבין עוד אלו ארבע דברים שזכר כאן, אשר הם נבדלים מן העולם הזה, התורה ומעשים טובים, התפילה ודרך ארץ, אשר הם דברים גדולים, ולמעלה הם נקשרים בארבע יסודות עולם, כאשר תבין דברי חוכמה. מה זה ארבע יסודות עולם? כנראה ארבע עולמות, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה של המקובלים, ובשביל זה, אלו ארבע דברים בפרט, צריכים חיזוק ביותר, והבן אותם מאוד. עד כאן להיום.